ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
אלכס וליאת נשואים כבר 25 שנה והורים לשלושה ילדים בגירים ומאוד מאוד מוצלחים. הם כזו משפחה יפה שמתגוררת בדירת פנטהאוס גדולה באחת מהשכונות הצפוניות של תל אביב. ליאת עובדת כבר שנים כעוזרת מנכ״ל, אישה יעילה, מדויקת. כזאת שהיא שחקנית נשמה שזמינה 24/7 לכל דבר שהבוס שלה צריך. בתמורה היא מקבלת שכר נאה ומאוד מאוד מוערכת בחברה המשפחתית העמידה בראשה עומד הבוס שלה. אלכס נושא משרה בכירה מאוד בחברת הייטק, בה הוא עובד כבר 5 שנים. בניגוד לליאת שכבר המון שנים אוחזת במשרה יציבה, אלכס נוהג מדי כמה שנים לשדרג את תפקידו ומעמדו באמצעות מעבר לחברה אחרת, ובהתאם לשדרג גם את השכר שלו ואת חבילת ההטבות שצמודה לתפקיד, כמו אופציות ובונוסים תלויי ביצועים. ככה זה בהייטק, אתם יודעים. לקראת גיל 49, אלכס החל לחוש חוסר עניין בחייו. גיל 50 שמתקרב בצעדי ענק הלחיץ אותו מאוד, והוא הרגיש שהחיים זולגים בין אצבעותיו והוא זקוק לחידוש וריגוש. הוא שתף את ליאת שבא לו לחזור לאהבה ישנה ולקנות אופנוע כבד. ליאת ניסתה לשכנע שזה מסוכן, שהוא לא צריך עכשיו הרפתקאות כאלה, אבל אלכס היה נעול על הרעיון וקנה אופנוע כבד. מה שליאת לא ידע זה שאם האוכל בא תיאבון ואלכס רצה עוד ריגושים. הריגוש הבא הגיע בדמותה של קורל, המזכירה החדשה בחטיבה שלו. היא הייתה רק בת 27, עם גוף חתולי אותו היא נהגה להבליט עם טייצים צמודים וחולצות בטן. היא הייתה מסוג אנשים שהתנהלו בעולם כאילו הכל מגיע להם, ומה שלא ניתן להן הן דורשות או לוקחות בכוח. כמזכירה, התכונה הזאת ממש עזרה לה להשיג למנהלים שלה מה שצריך ולפתוח כל דלת שהיא רצתה. ומול סירוב, היא נהגה לעשות שימוש בפלירטוטים, בחיוכים מפתים ובהבטחות עמומות כאלה להחזיר טובה תחת טובה, הכל כדי להשיג את מה שהיא רוצה. קורל קלטה את מבטיו של אלכס נחים על הרווח שבין הטייץ לחולצת הבטן שלה והבינה שהוא בעניין שלה. הוא מצא חן בעיניה מהיום הראשון בחברה. תמיד אהבה גברים שמבוגרים מנה, אולי כי אבא שלה עזב את הבית שהיא הייתה בת 5, ואמא שלה מעולם לא אפשרה לו לפגוש אותה, וטענה שהוא סוטה, ואולי כי גברים צעירים היו פשוט קטנים עליה, והיא אהבה אתגרים. אלכס מעולם לא בגד בליאת ולא העלה בדעתו לנהל רומן עם מישהי שעובדת תחתיו, ולמרות שעיניו נמשכו מדי פעם לגופה החטוב של קורל, האפשרות שיקרה משהו ביניהם אפילו לא חלפה לו בראש. כך על כל פנים הוא סיפר בהמשך לליאת, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. בסופו של דבר היה אירוע חברה, והוא שתה לא מעט אלכוהול, והרגיש חי ומשוחרר, ובסוף הערב הוא רקד על הרחבה, וכשקורל נתזה סביבו וסימנה לו בעיניים לצאת איתה החוצה לסיגריה, הוא שיתף פעולה, דבר הוביל לדבר, ואיכשהו הוא מצא את עצמו, אוחז בה ומצא אותה נדבקת אליו לנשיקה סוערת, שבבת אחת פתחה לו דלת חדשה ונסתרת, לריגוש שאלכס מעולם נדבר. לא חווה. אחרי 7 חודשים של רומן סוער ומסעיר, קורל הרגישה שמגיע לה חבילה כולה, את אלכס, כשהוא חופשי ופנוי רק עבורה, ושמלת קלה, 2 ילדים, בבית פרטי רצוי עם בריכה. אלכס לא רצה לוותר עליה, אבל גם לא עלה על דעתו להתגרש מליאת ולפרק את המשפחה היפה שלהם, גם הוא רצה את החבילה כולה, גם משפחה, גם אופנוע כבד, גם מאהבת וגם שליטה מוחלטת בהון המשפחתי אותו הוא ניהל לגמרי לבד. ובשביל לשמור על החבילה כולה, הוא למד לתמרן תמרונים חדים, כמו עם האופנוע. לקורל הוא הבטיח שתכף תכף זה קורה, נשבע לה שאין כלום בינו לבין ליאת, שהוא לא נמשך אליה כבר שנים כי היא שמנה, שאם לא הילדים, מזמן הוא היה עוזב, אבל הבן הצעיר בדיוק מתחיל מסלול קרבי. הוא לא יכול להפיל עליו עכשיו כזאת פצצה, ובשביל להוכיח את כנות טענותיו ואמירותיו, הוא רכש לה שרשרת יהלומים וסט עגילים תואמים. בשביל קורא לקבל יהלומים אמיתיים, היה אות וסימן שהוא באמת מתכוון להתגרש ולהתחתן איתה, הרי איזה גבר קונה יהלומים אמיתיים לאישה שלא תהיה אשתו. וכשהיא חזרה לבית אמא, שעוד קודם קלטה שהבת שלה חיה באיזה חלום, אי אפשר היה לפספס את היעלומים על צווארה ואוזניה ואת עיניה הבורקות. אמא שלה, שואלת קרבות ותיקה וקשת יום, הכריחה את ביתה לספר לה הכל על אלכס. היא לא אהבה את מה שהיא שמעה. גבר נשוי עם שלושה ילדים, בן גילו של אביה, שמבטיח להרים והגבעות ויעזוב הכל בשבילה. בואי, את חיה בסרט, אמרה לה אמא, תתביישי. את רוצה להיות מפרקת משפחות כמו הזונה של אבא שלך הסוטה? איכס. קורל לא נבלה. היא רגילה לאמא שלה וממש לא מתרגשת מנה, היא השאירה אליה מבט ואמרה עם חיוך קטן, לא יעזור כלום, הוא יהיה שלי. על השיחה הזאת היא סיפרה לאלכס למחרת כשהם שותים משהו אחרי סקס סוער במלון בהרצליה, מביטה היטב בפניו ובוחנת את השפעת הדברים שלה עליו. הוא בלה את הרוק וגורגרתו עלתה וירדה, אבל הוא חיבק אותה ונשק את צווארה ולחש באוזנה, אני כולי של החיים שלי. והיא נעמה וגרגרה כמו חתולה, יודעת שהוא פשוט לא עומד בפניה. באותו יום ליאת גילתה את הבגידה. זה העניין של שניות. היא קלטה שאלק שולח הודעת וואטסאפ עם לב והבינה שהיא חייבת לבדוק לו את הטלפון. כשהוא נרדם, היא לקחה את הטלפון שלו והצליחה לנחש את הקוד. זה לא היה קשה. כשליאת נכנסה לתכתוב את הוואטסאפ בינו לבין קורל מזכירת מחלקה, חשכו עיניה וחשך ליבה. היא עשתה יצוא צ'אט, שלחה אליה את התכתובת בוואטסאפ, את כל התכתובת בין אלכס לבין קורל, מחקה מהוואטסאפ שלו את ההודעה והחזירה את הטלפון שלו למקומו ליד מיטתו. כל האירוע הגורלי ומשנה החיים הזה נמשך דקות ספורות. ליאת תמיד הייתה יעילה ובעלת אושיה. לילה שלם היא קראה כל מילה ומילה בוואטסאפ ביניהם, ועם עלות השחר הלב שלה היה מרוסק לרסיסים, ומסביבו נבנתה חומת כעס ואיבה. היא שלחה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית שלהם את הקובץ עם התכתובת, ונרדמה לשעה של שינה תרופה וסיוטים. כשהיא התעוררה, שני הילדים הגדולים כבר קראו הכל, ואלכס העיר אותה והתחנן שהיא תסלח לו. הוא אמר שהוא מוכן לנתק כל קשר, שהיא פיתתה אותו, שהוא לא מוכן לפרק את המשפחה. הוא הציע לקחת חופש של חודש ולטייל לאן שהיא רוצה, לפטר את קורל ולעשות הכל, הכל בשביל שליאת תסלח לו, ולא תיתן לטעות הזאת שהוא עשה להרוס להם את החיים. זה בסך הכל תוצאה של משבר גיל 50, הוא אמר. ליה דרשה שהוא יפטר את קורל מיידית, ואם לא שיעזוב את העבודה, ושילכו לטיפול זוגי בשביל להבין מה להזזל גרם לו לעשות את מה שהוא עשה. כשאלכס סיפר לקורל מה קרה, ואמר לה שהוא חייב לנתק איתה את הקשר, כי הוא רוצה לשמור על המשפחה, קורל נכנסה לטירוף. מה אני שמעתי עכשיו? אתה חושב שאתה תזרוק אותי כאילו הייתי סמרטוט שניגבת וזרקת? נראה לך? ככה החזקת ממני, אתה הרסת לי את החיים, ואני עכשיו יערוס לך את החיים ואת הבית ואת הילדים. שמעת אותי? חכה, חכה. אתה לא מבין מה מחכה לך ממני. אלכס החביר, גם ככה הוא היה גמור מכל האירוע הזה, והאיומים של קורל באמת הפחידו אותו. הוא ידע למה היא מסוגלת, והוא לקח סיבוב פרסה מהיר. מאמי שלי, אהובה שלי, נראה לך שאני זרוק אותך? נראה לך שאני יכול לוותר על אהבת חיי? אנחנו פשוט צריכים להיות מאוד זהירים עד שאני אעזוב את הבית. אני חייב שהבן שלי יסיים קורס מקים לפני שאני מתגרש. בינתיים, את תתפטרי, אני אדאג לך לעבודה הרבה יותר טובה באחריות. הוא אמר וחיבק אותה, אבל בלב הוא הבין שהוא בבעיה הרבה יותר גדולה ממה שהוא חשב. ככה הוא הצליח לתמרן עוד איזה חודשיים בערך, אבל כשקורל ראתה בפייסבוק של הבת שלו תמונה משפחתית שלהם בסיום מסלול של הבן, עלה לה הלחץ דם, כמו שהיא אומרת. היא לקחה מונית והגיעה לבית של אלכס וליאת. היא צלצלה בדלת ונטע ביתם בת ה-23 פתחה. שתיהן זיהו אחת את השנייה. נטע קפאה במקומה וקורל פשוט נכנסה וראתה את ליאת בסלון. את יודעת שהוא מתכוון להתגרש ממך ולהתחתן איתי, כן? את יודעת שאני אהבת חיה ושהוא לא נמשך אלייך כדבה ראית איך את נראית לעומתי? ראית איך את נראית לעומתי? רואה את היעלומים האלה? הוא קנה לי אחרי שעשינו סקס לילה שלם רצוף. כן, זה לילה שאת חשבת שיש ניסוי פרויקט בעבודה, וכולם נשארים ללילה לבן. ככה את חשבת. ואז היא פנתה לנטה, שעמדה כפואה ודמעות זלגו מעיניה בלי שליטה, ואמרה, מה את בוכה נטה? אני ואת נהיה חברות טובות, למה תעזרי לי לטפל באח הקטן שאני אביא לך? אלכס הבטיח לי 3 ילדים, בדיוק כמו שהוא עשה לאמא הדבא שלך, גם לי מגיע מה לא? ואז היא פנתה לשתיהן, תקראו לו לבוא הביתה ולארוז מזוודה, למה נמאס לי מהמשחקים שלו? אני גמרתי להיות הכלבה שלו, ואם הוא לא בא, אני מגישה נגדו תביעה של הטרדה מינית של עובדת כפופה לו במקום העבודה, והורסת לו את החיים ואת הקריירה, למה זה יהיה בעיתונים, ואני אהיה מפורסמת. ובסוף הוא יבין, בסוף הוא יבין שאין לו חיים בלעדיי, זה או אני או כלום. כל האירוע הזה עיקה בתדמה את שתיהן, אבל ליאת התאוששה ואמרה, אין בעיה, אני כבר מתקשרת אליו. איך הגע לאלכס ושמה אותו על רמקול וקורא לשמה שהוא עונה, כן, מאמי, זה הספיק. היא התחילה לצרוח, מאמי קראת לה? מאמי, למה לידי אתה קורא לה דאבא? בוא לכאן אם יש לך אומץ, בוא אם אתה גבר ותארוז מזוודה למה נמאס לי מהשקרים שלך, שומע? אלכס לא הצליח להוציא מילה, ליאת עשתה את זה בשבילו. אל תדאגי, אני אורזת לו מזוודה, ואת תחכי למטה עם מזוודה, אבל בינתיים תצאי מהבית שלי, או שאני קוראת למשטרה. אלכס עלה על האופנוע וטס כמו משוגע הביתה. למטה חיכתה לו קורל עם מזוודה שליאת נתנה לה בשבילו. הוא חלף עליה בעצבים ואמר, את עברת כל גבול, תעופי מכאן ואל תדברי איתי יותר. כשהוא עלה הביתה וראה את ליאת ונטה, הוא ניסה לעשות הכל בשביל שהם יסלחו לו. הוא סיפר על האיומים, אמר שניסה למשוך זמן ושהוא אידיוט, שהוא אפס, שהחיים שלו נהרסו כי הוא הסתבך עם הזונה הארסית הזאת, ושאם ליאת תזרוק אותו, הוא יתאבד. שלילדים שלה לא יהיה אבא. זה מה שהוא אמר. ליאת היא אישה טובה שאהבה מאוד את אלכס. היא ניסתה לסלוח לו ולהמשיך הלאה. באמת שהיא ניסתה. אבל קורל הסתובבה להם מתחת לבית והילדים ראו אותה. וכשנועם הבן הבכור בן ה-24 עבר לידה, היא אמרה לו, אתה בטח מקנה באבא שלך שהוא זיין אותי, בטח בחיים לא היית עם כוסית כמוניה. לנדב הבן החייל שאמר לה שתעוף משם ותעזוב אותה, היא אמרה לו, סתום את הפה, אבא שלך אמר שאתה תוקע אותו בבית ובגללך הוא לא זורק את האמא הדבא שלך ומתחתן איתי. הכל התפרק שמה. שלושת הילדים המוצלחים פשוט נשברו. נדב החייל נשר מהמסלול שלו, נטה החליטה לא להתחיל את שנת הלימודים באוניברסיטה, ונועם התפטר מעבודה. נועם ונטה החליטו לטוס לדרום אמריקה לזמן בלתי מוגבל. אלכס עזב את העבודה ושקע בדיכאון ובחרדות מכל דפיקה בדלת שמבשרת את בו השליח עם התביעה או שוטרים שיעשרו אותו, ככה הוא חשב. וכשליאת נוכחה שהוא מגעיל אותה ושאין בה טיפת חמלה כלפיו, היא הבינה שהיא חייבת לסיים את זה. אלכס לא הסכים לשתף פעולה ואמר שאם היא רוצה שתעזוב היא את הבית, כי הוא נשאר כאן ולא זז. השבוע הגיע אליי חזקה, אסופה, ויעלה עם רשימת שאלות מבריקות וביקשה לצאת לדרך. הבטתי בה. משהו בא קרן. היה לי ברור שקבלת החלטה אחרי כזאת תקופה הקלה עליה מאוד, למרות שהיא פחדה. לפעמים החלטה הזאת שמחלצת אנשים עם מעמקי משבר הופכת אותם ליהלומים. וכששאלתי אותה, היא אמרה, כן, את צודקת. אני מרגישה שחזרה לי התקווה.